ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף עין א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף עין א'. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כך כתבנו: פיקח שנשא אישה ונתחרש. אמר רב כהנה, אם יכול לדבר מתוך הכתב, כותבים ונותנים גט לאשתו. אחרי שנשמע את דינו של רב כהנה, יופיע בגמות המסומנות צורת בית, ובמבנה כתבנו קושיות נושא על רב כהנה. אנחנו נראה רב יוסף, ובעוד מספר שורות, בערך בשליש עמוד, רבי זרע מופיע גם מסומן בהתאם, וקצת יותר מחצי העמוד אתם תראו עוד בית בצורת, עוד צורה, צורת בית סביב המילה מטבעי, וזה גם כן קושיה על רב כהנה. עכשיו הגמרא: אמר רב כהנה מרב, חירש שיכול לדבר מתוך הכתב, ורק נתאר, מדובר באדם שהיה פיקח, כלומר בריא, כשהוא קידש את האישה, וקידושיו היו קידושים גמורים, והוא נתחרש, ועכשיו מגיעים לשלב שרוצה לגרש את אשתו. אז אם הוא יכול להביע את רצונו מתוך הכתב, רב כהנה אומר, כותבים ונותנים גט לאשתו, כי לפי רב כהנה הוא פיקח גמור. נראה את דברי רש"י בשורה שנייה: חירש שהיה פיקח כשכנסה בקידושיו קידושים גמורים, ותנן ביבמות, נתחרש הוא, או נשתתה, לשון שותה, לא יוציא עולמית, ושאין כוח בגירושי חרשות להפקיע קידושי חכמה. וכמה רב, דאם יכול לדבר מתוך הכתב, דיודע לכתוב על הקלף, כתבו ותנו גט לאשתי, אתם פלוני ופלוני, ומסר להם, פיקח גמור הוא, וכותבים ונותנים. אנחנו חוזרים לגמרא עם קושיה. אנחנו סימנו את השורות הבאות כקושיה ארוכה, מדובר פה על חמש שורות. אמר רב יוסף, מי כמשמלן? מה רב כהנה בא לחדש לנו תנינה? הרי הדבר שנוי כבר במשנה. נשתתק, ויאמרו לו, נכתוב גט לאשתך, ויוקין בראשו, ואז הוא עשה תנועת ראש, כן, בודקים אותו שלושה פעמים, אם אמר לאו לאו ועל אין אין, הרי אלו יכתבו ויתנו. אז הנה זה הדוגמה שלנו, נשתתק, כלומר אדם שהיה בריא ועכשיו נהיה אילם. זו קושת רב יוסף, אבל רבי זרע נותן תשובה. אמר לי רבי זרע, זה ארבע שורות וגם אלו סומן בהתאם: אילם כאמרת, מה אמרת בשאלה? הבאת שאלה על דברי רב כהנה שדיבר על אדם שנתחרש, ממה? שאדם שנהיה אילם. אז אילם כאמרת, שאני אילם, זה שהוא איבד את הכוח הדיבור זה שונה. תתניה, מדבר ואינו שומע זהו חרש, שומע ואינו מדבר זהו אילם, וזה וזה הרי הם כפיקחין לכל דבריהם. עכשיו, מה שאין כן, הדין של רב כהנה הוא כעת הוא אינו שומע ואינו מדבר, ולכן אתה מקשה ממקור שאומנם יש הקלה, אבל זה לא אדם שבאותו רמה של של בעיה. רב כהנה דיבר על חירש שהוא איבד את הכוח, גם כוח השמיעה וגם כוח הדיבור. ולכן אני צריך את רב כהנה לחדש ולהגיד ולבשר לנו שאם הוא מדבר מתוך הכתב גם אז הוא, או אז הוא נחשב פיקח. כעת בגמרות המסומנות אתם רואים מספר שורות בסוגריים, בערך 5 שורות בסוגריים, ובשוליים אצל הכוכבי כתבנו מטרת הסוגריים לקרב דברי רבי זירה זה לזה, כאילו עד עכשיו רבי זירה דיבר ואחרי הסוגריים יופיע רבי זירה, בתוך הסוגריים גמרא דנה בביאור מילים. אז אם אנחנו נדלג רק לשנייה, אנחנו מגיעים לעוד קטע שקושיה 4 שורות. אמר רבי זירה, אי קשיא לי בדברי רב כהנה, קשיא לי. ואז נמשיך ונראה מקור שממנו נעלה קושיה. נחזור כעת לקטע שבסוגריים. ממאי מדבר ואינו שומע זהו חירש, שומע ואינו מדבר זהו אילם, כך נקבע בברייתא שקראנו אז, אבל מי אומר כך? הגמרא עונה, דכתיב, ואני כחירש לא אשמע, אבל אפשר להגיד, אבל מדבר. וכאילם לא יפתח פיו, לא, לא, כן, לא מדבר, אבל שומע. אז כאן, מהפסוק הזה, והדיוקים שישמענו עכשיו, מבינים שחירש הוא מדבר ואינו שומע. אני מתקן את עצמי. לא, לא, אני עוד פעם, אני מתנצל. המדבר ואינו שומע זה באמת החירש, והשומע ואינו מדבר זהו אילם. רש"י מוסיף פה נקודה חשובה בדיבור המתחיל, חירש המדבר ואינו שומע זהו חירש. זה המילה זהו חירש, אומר רש"י, ולא זהו חירש שדיבור חרמי בכל מקום וישווה לשוטה. זהו המדבר ואינו שומע כפיקח לכל דבר קטן והדיה, מה שכתוב כאן בברייתא. אבל חירש דרב כהנה לא שומע ולא מדבר. אז אנחנו נקבל על עצמנו, נקרא לזה זהירות, כשמשתמשים במילה חירש, לדייק על מי מדובר, על מי שאיבד רק כוח השמיעה או רק כוח הדיבור, למרות שהוא הוא לא שומע, הוא מדבר ואינו שומע, או הוא אינו מדבר וגם אינו שומע. חזרה לגמרא, אמר ואיבא איתמה, כדי אמרים שהיא עוד דרך להגיע למסקנה שאילם הוא זה שאיבד כוח הדיבור בלבד. המילה אילם היא נוטריקון, השתקל מילולי, נלקח ממנו המילים, האפשרות לדבר. אמר רבי זירא, אי קשיא לי, קשיא לי. אם יש קושיא, הבא הוא קושיא, דתניא. אנחנו מביאים כאן מקור קצר בנושא של שבועת העדות. שבועת העדות זה כשפונים לאדם שיודע עדות על ענייני ממון, למשל הוא יודע שפלוני חייב כסף לאלמוני, ואותו אדם שיודע את העדות, הוא אומר, כשפונים אליו, הוא אומר, אני לא יודע את העדות. ואז מדין התורה ניתן להשביע אותו על כך, ואם מתברר שהוא שיקר, אז הוא עבר מה שנקרא שבועת העדות. זה מחייב אותו בין היתר גם להביא קורבן, והוא כמובן עבירה חמורה. הדין הזה של שבועת העדות הוא חל אך ורק על דבר, על אדם שהוא בר הגדה שיכול להעיד. אז אומר הגמרא, אומר רבי זירא, מהמקור הבא בעניין שבועת העדות נראה קושיה על רב כהנה, דתניא. אם לא יגיד, זה הפסוק שאומר, אם לא יגיד ונשא עוונו, פרט לאילם שאינו יכול להגיד. אדם שהוא אילם הוא לא יכול להגיד, אז ממילא הוא, אם הוא כופר בידיעת העדות, הוא לא חייב. רש"י כותב, פרט לילם שאינו חייב קורבן שבועה על שבועת העדות, אם השביעו ויוקים בראשו שאינו יודע והוא כן יודע. אז הוא לא חייב. שורת אומר, למה שלא יהיה חייב? לפי רב כהנה, אמי, היכול להגיד מתוך הכתב. אז אם דינו של רב כהנה נכון, נחייב אותו גם כן, גם אם לא יכול לדבר, כי הוא יכול לדבר מתוך הכתב. אמר לי אביי, אביי עונה לרבי זרע, עדות כמה, מה אתה מעלה קושיה רב כהנה, שדיבר על כתיבת גט, על סמך כתיבת רצונו, ואתה מעלה קושיה עליו מעדות, שאני עדות, התחום של עדות הוא שונה, דרחמן אמר, מפיהם, ולא מפי כתבם. עדות חייב להיות מפי העדים, וזה פסוק מפורש על פי שניים עדים. ואם הוא לא יכול להגיד בפה, אפילו אם הוא יכול להגיד מתוך הכתב, זה לא נקרא עדות. אבל מאחר שאין גזרת הכתוב בציווי לכתיבת גט, גם כתיבה או אמירה מתוך הכתב נחשב ציווי, נחשב אמירה. השורות הבאות, כפי שאתם יכולים לראות, הם בסוגריים. והגמרא, בתוך הסוגריים, כך כתבנו בשוליים, אצל כוכבית, בתוך הסוגריים, גמרא מקשה קושיות על תירוצו של אביי. אחרי הסוגריים, הגמרא חוזרת להקשות על רב כהנה. אז אם אנחנו רוצים לשמוע על, על סדר נכון בהבנת הגמרא, נבין שהמטיבי, שבתוך הסוגריים הוא מכוון לדברי אביי, ואחרי הסוגריים מיטיבי, שם הוא חוזר להקשות על רב כהנה. ואז אם אנחנו נדלג, רק יכולים לטעום את מלאך גמרא כפי שאנחנו מציגים אותו, מיטיבי אחרי הסוגריים מקשים רב כהנה, חירש לא הלכו בו אחר רמיזותיו ואחר קפיצותיו ואחר כתב ידו, אלא במטלטלין. כאילו אם זה עניין של מסחר במטלטלין, אפשר לסמוך על הדברים, על אילו רמיזותיו, קפיצותיו, אבל לא לגיטין. וכתוב פה בין היתר, לא הולכים אחר כתב ידו לעניין גיטין. זה נגד רב כהנה. הגמרא תיתן מענה, תנאי היא הדין של רב כהנה בעצם שנוי במחלוקת תנאים. עוד מעט בעזרת השם נחזור לקטע הזה. כעת חוזרים לתחילת הסוגריים, ואמרנו וגם כתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, הצורה הזאת שאנחנו קוראים צורת הרגש, קושיות על תירוצו של אביי. מהקושיות נראה דאין הקפדה על מי פיהם, שעדות תהיה דווקא בעל פה. אביי אמר, כן, צריך להיות דווקא בעל פה. עכשיו אנחנו נמשיך בגמרא בתוך הסוגריים, מטיבי, כשם שבודקים אותו לגיטין, מי שנשתתק והוא יוקין בראשו, כך למדנו בעבר, כך בודקים אותו לגבי גט, כך בודקים אותו למעשות ומתנות ולעדויות ולירושות. קטנים, מהעדויות. אז אנחנו בודקים את ההוא שנשתתק, ואחרי הבדיקה נוכל לסמוך על הוקנת ראש. מה עם דברי אביי, שם דווקא עדות חייב להיות בעל פה ולא בצורה אחרת? אמר רב יוסף בר מיומי, אמר רב ששת, בעדות אישה. נכון, כתוב כאן עדויות, אבל זה לא כל עדויות. זה עדויות שמתירים אשת איש לנשא במקרה שמת בעלה, וזה אנחנו יודעים בתחום הזה שעל עדות של מת בעלה של אישה, דאקילו ברבנן. זה, והקולות האלה רש"י רושם אותם. אנחנו יודעים שסומכים על עד אחד, על קרוב משפחה, על שפחה, מצבים שבעדויות אחרות לא יתקבל העדות. אז בתחום הזה של מה שנקרא עדות אישה, אקילו ברבנן. אנחנו לא ניכנס כעת לסיבה ומה עומד מאחורי הדבר הזה, רק שנדע זה תחום מיוחד, ואין להביא קושיה, למשל כאן על הבא, שדיבר על עדויות באופן כללי, שצריך להיות דווקא מפיהם ולא מפי כתבם. חוץ מעדות אישה. והקטן ירושות, מה שכותב, ופרחינם קטן ירושות וכסר כדאיתך להעיד על ירושה, זה לא עדות אישה, זה ממונות, להעיד על ירושה, שוריש אדם מעלמה, שיכול לראות ההוא שנשתתק, וישאלו אותו על פלוני, האם הוא הוריש כך וכך לאלמוני, זה עדות לכל דבר, זה לא עדות אישה, וכן סומכים על הרמיזות, על הרכנת הראש, וזה לא מפיהם קושי על הבעיה. אמר רבי אבאו, ירושת בנו הבכור. לא מדובר על מה שחשבנו, לכן רש"י הקדים בפירושו ומאבקה סלקא דאיתך, כי זה יורד. מה הכוונה ירושת? הכוונה להשוות בנו הבכור לשאר האחים. וכך אומר רש"י, אמר רבי אבאו, מה ירושות? בנו דידי. לא עדות על אדם מעלמה אם הוא ירש למישהו אחר כך וכך, אלא ירושות בנו שלו, אם רצה להשוות את הבכור כאחד מבניו. אנחנו יודעים שבדרך כלל הבכור מקבל פי שניים, יש מצבים שהאבא לא חפץ בכך, רוצה להשוות את בנו הבכור שלא יקבל פי שניים, אלא יקבל כמו שאר הבנים. אז במקרה כזה, אם האבא הזה השתתק, אז אפשר בכל זאת להתקדם לחלק את הירושה בצורה כזאת, כמו שאמרנו, להשוות את הבכור, הבן שלו, עם שאר הבנים. שורת הגמרא קטני מיד למסעות ולמתנות, שסומכים על הרכנת הראש של אותו אדם שנשתתק בעניין מסעות ומתנות, מה אליו? לאלמה, שזה גם עניין של עדות וכל מיני מסעות ומתנות כספיות עם אנשים ושוב וסומכים על דברו. אז הנה עדות שלא מפיהם אלא לפי הרכנת ראשו, שוב פעם קושיה על הבית שאמר שהעדויות כאלה צריך להיות דווקא מפיהם. לא, הגמרא דוחה. מה שכתוב פה למסעות ולמתנות לדידי, מה פירוש הדבר? הריטב"א אומר, מקח וממכר שיכול לקנות ולמכור ברמיזה. לא קשור לעדויות. סומכים על הרכנת הראש של אותו שנשתתק, אם הוא רוצה לקנות דבר כזה, או למכור דבר כזה, זה הכוונה מסעות ומתנות לעצמו. וכאן סיימנו את הקטע שבסוגריים, אז הקושיות שלנו, מול הבאי הוא הדף אותם, הוא תירס אותם. עכשיו מטיבי, אנחנו חוזרים להקשות על דברי רב כהנה, שאמר שחירש יכול לדבר מתוך הכתב, סומכים על זה עד כדי כך שעל פי הוראות שלו כותבים ונותנים גט לאשתו, למרות שמדובר באישה גמורה, אישה שלו שהקידושין היו קידושין גמורים, הגט צריך להיות על אותו רמה עם כל מה שקשור לכך, כלומר ציווי הבעל כדת וכדין. ורב כהנא חידש לנו שאדם שהוא איבד חוש הדיבור וחוש השמיעה, בכל זאת אם הוא יכול להביע את עצמו מתוך הכתב, ממשיכים בו ופועלים על סמך הדבורים האלו. המטיבי חירש לא הלכו בו אחר רמיזותיו ואחר קפיצותיו ואחר כתב ידו, אלא במטלטלין, אבל לא לגיטין. אז זה נגד רב כהנה. אומר הגמרא, תנאי ידין של רב כהנה עצמו שנוי במחלוקת תנאים, ויש על מי לסמוך. יש לרב כהנה על מי לסמוך. תתניה. אמר רב שמעון בן גמליאל, באמת וממורים שלא הלכו בחירש אחר רמיזותיו, בחירש מעיקרו, אבל פיקח ונתחרש. זה המקרה שעליו דיבר רב כהנה. הוא כותב והם חותמים. זה כמו רב כהנה. הגמרא שואלת, וחירש מעיקרו לא? כשם שכונסה ברמיזה כך מוציאה ברמיזה. אז הנה דוגמה של חירש מעיקרו שכן יכול לגרש את אשתו. הגמור אומרת, היא באשתו החינמי. אם מדובר באשתו של חירש, ניתן להגיד מה שאמרנו. הכה במאי עסקינן, אצל רבי שמעון בן גמליאל, במה מדובר? שלא הולכים אחר רמיזותיו ביבימתו. על מה מדובר? יש לנו אדם חירש שומד בפנינו. האח שלו היה בריא לחלוטין, הוא כדי שישה, אבל הוא נפטר ללא בנים. אז יש האח שלו שהוא זה, הוא החירש. הזיקה שקיים בין האח הזה והאישה אלמנה היא זיקה גמורה. וכדי לשבור, כדי למחוק את הזיקה הזאת, אנחנו לא ניתן הגט של החירש, גט של חירש, להפקיע זיקה שקיים ביניהם מדורייתא. הגמרא מוצאה לברר, ויבימתו ממן, אנחנו דיברנו רב שמעון גמליאל, שאומר שלא הלכו בחירש האחר רמיזותיו, הוא יבימתו, האישה הזאת ממן, היא למה דנפלה למי אחיו חירש, שגם האח שנפטר הוא גם היה חירש. למה אתה אומר שלא נותנים לחירש שנשאר לסלק אותה? כשם שכניסתה ברמיזה, כך יציאתה ברמיזה. אז כמו שהאח שנפטר כינס אותה ברמיזה, הוא היה חירש, אז גם הסילוק שלה, אם אנחנו מדברים על חליצה, שבדרך כלל צריך דיבור, שהיוון יגיד, לא חפצתי לקחתה, אבל אם האח שנפטר לא כינס אותה בגידושים גמורים, אלא ברמיזה, אז גם האח יכול לפעול בהתאם, לקיים את החליצה ברמיזה. אלא דנפלה לי מאחיו פיקח. זה המקרה שעליו דיבר רב שמעון גמליאל, שמתי אומרים בחירש לא הלכו בחירש אחר רמיזותיו? כשהאח שנפטר היה פיקח, והזיקה עכשיו שהוא מת בין האלמנה והיבם הוא זיקה גמורה, אז אנחנו לא יכולים לתת לו לקיים חליצה דרך רמיזות. אז אנחנו גם כעת נסתכל ברש"י ביבימתו, שורה רביעית מתחת לגמרא, שגידושיה גמורים, זה עם האח שנפטר כדי שאותה בתור פיקח, קידושי גמורים וזיקתה גמורה, והוא אין יכול לחלוץ. היבם שהוא חירש לא יכול לחלוץ, לפי שאינו ואמר ואמר לא חפץ וקחת, מה שכתוב בפסוק, הוא לא יכול לקיים את זה, לומר, כי אין לו דיבור. וכונס, אז מה עושים? הוא יכנוס אותה, ואינו מוציא לעולם. תגיד תידי לא מפקע זיקה דאורייתא. אנחנו חוזרים לגמרא. ואי בית אימה, לעולם דנפלה לי מאחיו חירש. אז אם כן, למה לא אומרים כשם שכניסתה ברמיזה, כך יציאתה ברמיזה? וגזרה, אחיו חירש, עתו אחיו פיקח. אנחנו לא נותנים לאח החירש לפעול, עתו מקרה שאותו אח חירש הוא היבם מאחיו שהיה פיקח, שכבר אמרנו שאז היה זיקה גמורה ואין ליבם חירש מה לעשות. הוא לא יכול להיות לומר בדיבור לא חפצתי לקחתה. שורת גמרא, אם אתה כבר אומר שיש גזרה כשמדובר ביבמה, שלא נותנים לו לפעול. זה מה שאמרנו מקודם, שרבשים גמליאל שאמר, מתי לא הלכו בחירי שאחר מזותיו, כשמדובר ביבמה. אז היא הכי אשתו נמי. למה אמרת מקודם, שאם היה מדובר באשתו, אנחנו אומרים שהוא כן יכול, הוא יכול לגרש? ובמילים אחרות, באשתו נמי נגזור עתו יבמתו שקידושי הגימורים. הגמרא עונה, יבמתו ביבמתו מחלפה. זה שאמרנו באי בית אימה, שגם ביבמה שנפלה לה מאחיו חרש, שלא ניתן לאח להוציא אותה ברמיזה, כגזרה עתו אחיו פיקח, לא נאמר את זה באישה. אני קורא עוד פעם, יבמתו ביבמתו מחלפה, אשתו ביבמתו לא מחלפה. אנשים לא יתבלבלו שאם אנחנו נתיר לחירש לגרש על פי רמיזות וכפי דינו של רב כהנה, ואז אנחנו לא נבוא להתבלבל להתיר אותו תסריט כשמדובר ביבמה. הגמרא שואלת, ומי גזרינן חירש עתו פיקח? ואנחנו ממשיכים לעמוד ב' והתנן. אנחנו פה מביאים מקור תנאי ממסכת יבמות. שני אחים חירשים נשואים, שתי אחיות פיקחות, או שתי אחיות חירשות, או שתי אחיות, אחת פיקחת ואחת חרשת. וכן, שתי אחיות חרשות נשואות לשני אחים פיקחים, או לשני אחים חרשים, או לשני אחים, אחד פיקח ואחד חרש, הרי אלו פטורות מן החליצה ומן העיבור, כי האלמנה היא גם ערבה ליבם. אין ברצוני כאן להיכנס לדוגמאות, דוגמאות רבות שקשורות לעניין הזה, כי עיקר הקושיה הוא מהדברים הבאים. ואם היו נוכליות, כלומר הנשים האלו לא היו אחיות, אלא מה? שני אחים חרשים, כמו שנפתח כאן המקור בשורה הראשונה, שני אחים חרשים נשואים לשתי נשים שהן לא קרובות, זה הכוון הנוכליות, לא קרובות זו לזו, ייכנסו, ואם רצו להוציאן, יוציאו. אנחנו נסתכל קודם לדוגמה שהוספנו בשוליים, תחת הכותרת שני אחים חרשים. אז אנחנו עם רשע ראובן ושמעון, ראובן נשוי לשרה, שמעון נשוי ליוכבת, ואם מת ראובן, שני שלב ראשון, הוא מת, שרה נפלה לפני שמעון לאיבום, זה שלב השני, וזה מה שכתוב פה במקור, שאם זה היה מצב, יכולים להכניס אותם, כלומר שמעון יכול לקיים מצווה איבום, ואחר כך לגרש. אנחנו נסתכל בראשי, ואם היו נוחויות, ומת אחד מהם השני אינו יכול לחלוץ מפני שהוא חירש, או שהיא חרשת אינה יכולה לומר מעין יבמי. זה דורש דיבור, אלא ייכנסו, ואם רצו להוציאן אחרי כן יוציאו. דעתי גט חירש ומפקע זיקת קידושי חירש. אלמה, מה אנחנו רואים מהסיפור הזה? היכה דנפלה לי מאחיו חירש מפיק. שרה נפלה מראובן לכיוון שמעון, הם היו חרשים. אז ובסוף של דבר שמעון יכניס ואחר כך יגרש. ולא גזרינן עתו אחיו פיקח, לא אומרים פה שלא יכול להוציא אטו מקרה שהיא נפלה עם ראובן, למשל בדוגמה שלנו היה פיקח, אז הזיקה שיבצר בין האלמנה שרה לשימון זה זיקה דורייתא, וזה באמת לא ניתן למחוק או לבטל, בסדר, אבל זה אם הוא היה פיקח. אבל אם הוא כמו שבדוגמה שלנו ראובן היה חרש, שמעון מכניס אותה, נכון, לא יכול לעשות חליצה כי זה דורש דיבור, אבל מכניס אותה, ואחר כך יכול לגרש אותה, ולא גוזרים עטו מקרה שהן שרה נופלת מאח שנפטר פיקח. אז אם כך פני הדברים, מה אמרנו מקודם בסוף עמוד א'? אמרנו בתשובה השנייה, ארבע שורות מסוף עמוד א', לעולם דנפל עליה מאחיו חרש וגזירה, אחיו חרש עטו אחיו פיקח. וכאן אנחנו לא אומרים כך, אלא מחברת, אומר את הגמרא כאן בעמוד ב', אלא מחברת כדשנין מעיקרה, שמה שרב שמעון גמליאל אומר שלא ניתן לגרש, זה כשמדובר שנפלה מאחיו פיקח, לא כמו שקראנו באיבאי תימא שנפלה מאחיו חרש וגוזרים עטו חרש פיקח, זה לא. אמר רב יוחנן, ממשיך הגמרא, חלוקים עליו חבריו על רב שמעון גמליאל, והם סוברים שאפילו פיקח ונתחרש ואפילו יודע לכתוב לא מוציא. אנחנו ראינו ברבע האחרון של עמוד הקודם רב שמעון גמליאל במד וממורים שמה לא הלכו בחרש אחר רמיזותיו, זה בחרש מיקו, אבל פיקח ונתחרש הוא כותב והן חותמים. אז וזה מה שאמרנו מקודם, שזה מבסס את דברי רב כהנה, ורב יוחנן אומר זה דעתו של רב שמעון גמליאל, אבל החכמים חולקים עליו. אמר אביי, אף ענה נמי תנינה. דברי אביי כאן תופסים ארבע שורות של גמרא. מה כתוב? נשתת לא יוציא, נתחרש הוא או נשתתה לא יוציא עולמית. מהי עולמית? לאו אף אגב יכול לדבר מתוך הכתב, וזה באמת לא כמו רב שמעון בן גמליאל. וכאן בא רב פאפה, סימנו את השורות הבאות עד המשנה כשייכים לדברי רב פאפה. אמר רב פאפה, אילאו דאשמינן רב יוחנן הווה אמינא, רב שמעון אומר לפושיתם עד איתן המקם הוא דעתה. אם רב יוחנן לא היה אומר שרב שמעון בן גמליאל עומד בניגוד לשאר החכמים, היינו חושבים, אומר רב פאפה, שרב שמעון אומר בא לפרש התנא קמא, שרק חירש מעיקרו אינו מוציא. זה אבל פיקח ונתחרש הוא כותב והם חותמים, וכל זה פירוש לדברי התנא קמא. ואז השאלה, מה פירוש דברי התנא קמא שאומר שלא יכול להוציא עולמית? כשאמרתי תנא קמא, הכוונה לדברי החכמים שראינו לפני מספר מעט שורות, יש לנו גם חיצים מצד הגמרא. אז מה יהיה פירוש עולמית? אף אגב דחזינה לי דחריף, אף הפי שראינו לגבי אותו חירש מעיקרה שהוא נראה צלול בדעתו אבל מדבר מתוך הכתב, לא בא למעט. אינמי, אם מחפשים פירוש למילה עולמית, לכדי רבי יצחק. דיום רבי יצחק דבר תורה שאותה מתגרשת מדידה ויפיקת פעל כוחה. כמו שכולם יודעים, שאישה רגילה, בריאה, אם הבעל, שוב פעם, מדורייתא, אם הבעל רוצה לגרש אותה, הוא לא צריך לקבל האישור שלה, הוא מגרש אותה גם בעל כוחה. אז גם שותה שהיא חסרת דעת, לא צריכים דעתה. היא גם כן מדורייתא, דבר תורה, מתגרשת. ומה הטעם אמור אינה מתגרשת? שלא ינהגו בה, מנהג הפקר, שאנשים לא ינצלו אותה. זה פירוש עולמית. ורק נחזור שוב פעם, לפי רב פאפה, אם רבי יוחנן לא היה אומר לנו שרב שמעון בן גמליאל חולק על החכמים, היינו חושבים שמה שרב שמעון בן גמליאל אמר הוא תואם, הוא רק בא להסביר דברי החכמים. הגענו למשנה חדשה, אמרו לו, שאלו בעל לכתוב גט לאשתך, הוא אדם בריא או שכיב מרע שהוא חכם, לא נתרעליו, לא נתרעף עליו דעתו, ושאלו אם אתה חפץ בכך שנכתוב להשתך גט, והתוצאה מכך שאם ייתנו הגט היא לא תזרקק ליוון, רק אלמנה נופלת לפני יוון, אבל אם היא גרושה מקודם אז זהו, לא יהיה זיקה ליבום. ואמר להם אותו בעל, אמר כתובו, אמרו לסופר וכתב, כלומר אלו ששמעו אותו הם אמרו לסופר תכתוב גט, ולעדים וחתמו. אף הפי שכתבו וחתמו ונתנו לו, ביצעו את כל הדברים האלו ונתנו את הגט לבעל עצמו, וחזר ונתנו לה, והוא הבעל נתן את הגט הזה לאשתו, הרי הגט בטל. עד שאומר לסופר, עד שהבעל יגיד לסופר טוב, ולעדים חתומו. הבעל בסיפור כאן לא דיבר ישירות לא לסופר ולא לעדים. תמה, הגמר רוצה לדייק, דלא אמר תנו, כי בסיפור שבמשנה ראינו הבעל אמר לאלו ששמעו אותו כתובו, הוא לא אמר להם תנו, תנו גט לאשתי, בלי הכתובו. האמר תנו, בלי כתבו, ואם הוא אמר זה בפני שלושה, אם הוא אמר תנו, נותנים. אז יכולים לפנות, אותם שלושה יכולים לפנות לסופר, ולעדים, ויתנו גט, מני. מי מבין התנאים היה מסכים לדיוק הזה? רבי מאיר אי, דאמר מילי, דברים שנאמרו סך הכל בעל פה, ממסירן לשליח. אותם שלושה ששמעו אותו אומר תנו, סך הכל אלו הם מילים בעלמה, ממסירם שהם יכולים בתור שליחים להעביר את הבקשה הלאה לסופר, לעדים נוספים אחרים, שהם יעשו מה שצריכים לעשות. אז רק נוסיף פה, למה באמירה שראינו במשל לא יכולים, שהוא מה כתובו? בגלל שהבעל הזה יכול להיות מאוד שהוא מתבייש שהוא עצמו לא יודע איך לכתוב, אז הוא אמר לאנשים שקרובים אליו כתובו, אתם תכתבו, והוא לא רוצה שזה יעבור הלאה. אבל אם הוא לא ישתמש בביטוי כתובו אלא תנו, אז לא רואים הקפדה מצד הבעל על איזושהי כבוד עצמי, על בושה, אז הם יכולים להעביר את השליחות הזאת הלאה. זה טוען לשיטת רבי מאיר שמה מילי ממסירן לשליח. אנחנו נלמד רשי, תמה דלא אמר להם תנו ולא כתבו, דקימת אמר להם כתובו, מקפיד היה בדבר שלא יאמרו לאחר ויכתוב, שבושת הוא לא לגלות שאינו יודע לכתוב גט. ובא אפילו רבי מאיר מודה לכמן פרק התקבל, שאם אמר כתבו גט לשתי, אפילו אמר לבית דין, לא עשה עם בית דין להרשות את אחים על כך. נמשיך ברשי, האמר תנו, גט לאשתי, ולא אמר כתבו. אומרים לאחרים ויכתבו ויתנו, תעשן ביתין, אותם שלושה, עשתם ביתין, ועל כוחין, כגון שיש שלושה, ולא, ואילו לשניים, אפילו בימי מודה, ואם לא אמר כתבו, אלא תנו, צריכים הם עצמם לפלט. זה היה אם מדובר באמירה בפני שניים. אנחנו בשלב הזה נחזור לגמרא. אימה סיפה. מתי יכולים לפעול? עד שיאמר לסופר, עד שהבעל עצמו יגיד ישירות לסופר, טוב, ולידים חתומו. רק אז אפשר להכין את הגט. אבל אם מדובר בסופר וידים שלא שמעו מפי הבעל עצמו, לא יכולים לפעול. עתן רבי יוסי. זה מתאים לשיטת רבי יוסי, אמר מילי, לא ממסרם לשליח. כפי שאמרנו עכשיו, אין פעילות, אין הפעלה, אלא אם כן האמירה היה מהבעל לאלו שהמפעילים עצמם, או אלו שיפעלו בעצמם. אז אין כאן מסירה עלה, אין כאן שליחות. אז מה יוצא? ממבנה כזה יוצא דבר שלא כל כך מקובל. רישא רבי מאיר וסיפא רבי יוסי. האם כך המשנה מחולקת בין שתי שיטות? הגמרא עונה, תשובה ראשונה, אין נכון. רישא רבי מאיר וסיפא רבי יוסי. בשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים משולש דעות על איך להעמיד משנתנו. גבי הרישא והסיפא. אז הגישה הראשונה, כמו שלא כל כך ססים להסיק מסקנה כזאת, אבל אין מה לעשות. הרישא רבי מאיר וסיפא רבי יוסי. אביי אמר, ממשיכים בגמרא, כולה רבי מאיר אי. והכה, לגבי הסיפה שנאמר עד שיאמר לסופר עצמו ואחר במה עסקינן, דלא אמר תנו. אם הוא לא הזכיר תנו, הוא אמר רק כתבו, אז גם רבי מאיר יודע שאי אפשר להם להעביר את זה הלאה, כי הוא בוש. הוא מתבייש בכך שהוא לא, אם הוא היה אומר רק כתבו, הוא לא חפץ שאחרים ידעו שהוא עצמו לא יודע איך לעשות כך. אבל לפי הגישה הזאת, אם הבעל היה אומר תנו, יכלו להמשיך הלאה. שואלת כמו אי הכי, ורשי כאן מוסיף נקודה, אי הכי מה? אי הכי שיש אפשרות להעביר שליחויות שהן בסך הכל בעל פה עלה עד שיאמר תנו לי בי אליי. למה במשנה כתוב עד שיאמר לסופר? תעזוב את זה, תגיד חידוש יותר גדול, שלא יכולים להכין את הגט עד שיאמר תנו, בלי כתבו. וכל שכן אם הוא היה אומר לסופר. אבל זה לא כתוב כך, אלא הכה במאי עסקינן, דלא אמר לבי תלתה. רש"י מקודם שלמדנו הזכיר את החילוק הזה, שהדין של המשנה הוא בגלל שהוא לא אמר הוא לא אמר בפני שלושה. אומר רש"י, והכה במאי עסקינן דלא אמר לשלושה, ובשניים מודה רבי מאיר, אפילו אמר תנו, כותבים הם בעצמן, דלא עשאם ביתין, הוא לא יקנה להם, אי אפשר להקנות להם את הכוח של ביתין, כי מדובר רק בשניים. שוב הגמרא שואלת, אי הכי, שאם הוא היה אומר לפני שלושה, יכלו להעביר את הבקשה עלה, נקרא לזה העברת השליחויות לכתיבה, לחתימה עלה, וכל זה בעל פה, יחי עד שאומר לשלושה מבעי עלי. וכפי שאמרנו מקודם, לפי דברי רשי, שכאן יש להרוויח הידיעה שיש אפשרות לומר לאלו, והם יאמרו בעל פה לאחרים. וכל שכן אם הבעל היה אומר ישירות הסופר כתוב לילדים חתומו. אז למה בכל זאת לפי הגישה הזאת שהתחיל אביי שהמשנה כולה רבי מאיר, אז זה מה שהיו צריכים, זה מה שהיה צריך להופיע במשנה עד שומע לשלושה, אלא גישה חדשה כולה רבי יוסי, כל המשנה הוא אליבה דרבי יוסי. ואח במאי הסכינן, הטעם שהגט בטל ברשע דלא אמר אמרו לסופר ויכתוב. אנחנו נסתכל ברשי, אלא כולה רבי יוסי היא, והה דנקה ברשע כתובו לב למידק דאיל אומר תנו ולא כתובו אומרים לאחרים ויכתבו, אלא היינו תם לפסור דלא אמר אמרו, והחדאי כמינה תמה דלא אמר אמרו, האמר לשניים אמרו לפלוני ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו, ואמרו לאותו סופר וכתב אותם עדים וחתמו שף יודמי דמוד רבי יוסי בה שרי עשאן שלוחין לכך, בזה שהוא אמר באופן מפורש אמרו לסופר, וזה מה שהיה חסר ברשע. שרואה את הגמרא, אל אי הכי עד שיאמר אמרו מבעי אלי, לא עד שיאמר לסופר. ושוב פעם, כמו שרשי הזכיר מקודש, שאם קיים אפשרות להעביר מסרים, בקשות, שליחויות בעל פה על אה, כך היה צריך המשנה לומר, ולא להגביל את האפשרות רק אם הבעל ידבר ישירות לסופר. ועוד, מי מודה רבי יוסי באומר אמרו שהגט יהיה כשר, והתנן, והקושיה הזאת שהתחלנו כבר ממשיך עד שורה שישית בעין בית עמוד א'. בינתיים לפי הגישה במשולש האחרון שראינו, להעמיד את כל המשנה ליבוד רבי יוסי ולהסביר שהביטול הגט, הפסול הגט ברשע, זה בגלל סך הכל בגלל שהבעל לא אמר אמרו, אבל אם היה אומר אמרו זה היה כשר. מי אומר כך? מי אומר שרבי יוסי גם שרבי יוסי לזה יסכים? אנחנו רק נזכיר, ובינתיים רבי יוסי ברור חולק על רבי מאיר בניין מילי ממסרן או לא ממסרן לשליח, כך סובר רבי יוסי מילי לא ממסרן לשליח, אבל אם הוא יקבל אמרו זה מצב שהוא מעבר למילי ממסרן לשליח, זה מצב של שליחות בהדיה. ו האם רבי יוסי יודע לזה? ממשיך הגמרא, והתנן, המשנה אומרת כתב סופר ועיד כשר. ואמר רבי יומי, מה שכתוב במשנה כתב סופר, לא פירוש הכתב ידו של הסופר, אין כזה דבר שכתב ידו של הסופר פלוס עיד אחד הופך להיות שני עדים, זה לפי רבי יומיה, אלא איך נבין כתב סופר? חתם סופר שנינו, זה החתימת יד של הסופר, שהוא הסופר עצמו ועוד עד חותמים בגט. וגם הרב חיסטה מתניתים אני, מה שאמרנו עכשיו כולל פירושו של רבי יומיה. הגמרא ממשיכה לעין בית עמוד א', רבי יוסי אי, המשנה היא אליבה דרבי יוסי. ומה אנחנו אומרים עכשיו? המשנה שאנחנו מפרשים חתימת, אני אומר עוד פעם, חתימת הסופר פלוס עוד עד הגט כשר. רבי חיסטה אומר זה אליבה דרבי יוסי, דאמר מילי לא ממסרם לשליח. ורשי בשורה הראשונה, רבי יוסי, תלקח לקה למחש לחורבה, תאילו לרבי מאיר איקה למחש, תלמזים לנאמר לשניים הבעל, אמר לשניים אמרו לפלוני ויכתוב, ולפלוני ופלוני ויחתמו, ואז לי הנשלוחי וחיישי לכיסוף הדסופר. והם אלו ששמעו בקשת הבעל, הם חוששים לבושה שיכול להיות אצל סופר, שהוא סך הכל מאמינים לו או סומרים עליו לכתוב את הגט, אבל לא לחתום. זה בושה שאדם כאילו לא מספיק טוב לחתום כעת. ומחת מילי בלא דעת הבעל, וזה פסול, כי הבעל לא אמר לעשות כך. אז לפי רבי מאיר, שמילי ממסרן לשליח, זה יכול להיות. אבל, ומעבר לזה, גם במקרה של אמרו לפלוני ופלוני, ולפי רבי מאיר, זה יכול להשתנות, כמו שהדגמנו מקודם, אבל לרבי יוסי, לקה למחש לך, שהרי לא יכתוב סופר גט, אלא אם כן ישמע מפי הבעל עצמו. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. ואי סלקה דייתך, מודה רבי יוסי, באומר אמרו, אז נוצר אפשרות שאלו שכותבים וחותמים על הגט לא שומעים ישירות מהבעל. נפיק, ממשיך הגמרא ואומר, נפיק מן החורבה, דזימנין, דאמר להו הבעל, אמר לשניים, אמרו, לסופר ויכתוב, ולפלוני, 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 יחתמו, ויחתמו. ומשום כיסוף את הסופר, חיישי, משום מה שתיארנו מקודם, אם הסופר נשאר רק ככתב הגט ולא כאחד מהחותמים, הסופר יתבייש. ומחתם אלי, ובעל לא אמר אחי. אז כדי למנוע החורבה, הכישלון, הקלקול הזה, מה שיטת רבי יוסי? שיטת רבי יוסי הוא אין לסמוך או אין להכשיר באומר אמרו, אלא הכל צריך להיות שמיעה ישירות מהבעל עצמו. אלא אומר הגמרא, מאחר שהוכחנו בשורות האחרונות שרבי יוסי לא יכשיר באומר אמרו, אלא מחברת רישא רבי מאיר, כמו התשובה הראשונה בסיפא רבי יוסי. רב אשי אמר, והנה משולש מספר 4, ושלא נאבד איפה אנחנו אוחזים, אנחנו מנסים להבין איך להעמיד את המשנה שברישא, רק בגלל שאמר כתובו הגט בטל, אבל משמע שאם היה אומר תנו, היה אפשר שאלו ששמעו בקשת הבעל יכולים הם בעצמם לפנות לסופר ולעדים. זה כמו רבי מאיר שאומר מילי ממסם לשליח, אבל הסיפה היה מאוד מצמצם, שאומר אין הגט כשר אלא עד שיאמר בעל עצמו ישירות לסופר טוב ולעדים חתומו. בא רב אשי אומר, רב אשי אמר כולה רבי יוסי היא, המשנה כולה כמו רבי יוסי, והמשנה יש להבין אותו בסגנון של לא ולא מבעיה כאמר, ואנחנו נבין מה המשמעות דרך המשך הגמרא. והמעוינים שאתם רואים מוסברים תחת הכותרת מבנה סדרה של לא מבעיה תוך תשובת רב אשי. איך לקרוא את המשנה לפי רבי אשי? לפי רב אשי שמעמיד את כל המשנה ליבא דרבי יוסי, כך, לא מבעיה, אני לא צריך להגיד שהמשנה שהגט פסול איך עד לא אמר תנו, כאילו אם הוא אמר רק כתובו הסברנו, ברור שאי אפשר להעביר את זה הלאה כי הבעל עצמו יתבייש שהוא עצמו לא יודע איך לכתוב, לכן הוא אמר לאנשים הקרובים אליו כתבו, זה פשוט. אלא אפילו הוא אמר, אלא ממשיך הגמרא, אפילו אמר תנו, לא, הם לא יכולים להמשיך לפנות לסופר ולבקש ממנו לכתוב. ולא מבעיה אחד לא אמר לבית לטה שהגט יהיה פסול אם לא ישמעו ישירות מהבעל, אלא אפילו אמר לבית לטה לא. גם אם מדובר בשלושה, שבדרך כלל שלושה נחשבים כביתים, לא, הם לא יכולים להעביר את זה הלאה, להעביר את הבקשה הלאה. ולא מבעיה אחד לא אמר אמרו, אלא אפילו אמר אמרו נמי לא. גם אם הבעל אמר בפני מקורביו אמרו לפלוני ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו, גם לא כשר. אנחנו הסברנו את זה מקודם, למה זה לא כשר, כי אם היינו מחשים זה היה יכול לבוא לידי קלקול. תניא כבתי דרב אשי, שמה? שבאומר אמרו גם בזה פוסל רבי יוסי. הברייתא אומר כתב סופר לשמה וחתמו עדים לשמה, אף הפי שכתבו וחתמו ונתנו לו, נתנו את המסמך, הגט הזה לבעל, ונתנו לה, לאישה שלו, הרי הגט בטל עד שישמעו קולו, שיומר לסופר כתוב ולעדים חתומו. והגמרא כאן מדייקת מהמילים האלו הלכות. ישמעו להפוקי ממן דאמר מודה רבי יוסי באומר אמרו, כי במצב שאומר אמרו הסופר שכותב לא שמע מפי הבעל, וכאן אנחנו בברייתא כתוב עד שישמעו, זה להפוקי מי שחשב שלפי רבי יוסי אפשר גם באומר אמרו לפלוני וכו'. זה מה שאנחנו לומדים מהמילה ישמעו. קולו, מה שכתוב פה עד שישמעו קולו, להפוק מרב כאן אמריו, שהוא אמר חירש יכול לדבר מתוך הכתב כשר. כאן אנחנו אומרים לא, זה צריכים לשמוע את הקול של הבעל. ואם מדובר באדם שנהיה חירש, שאיבד את, היכולת לדבר, זה לא, וזה כנגד דברי רב כאן אמריו. עד כאן שיעורנו להיום.